כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, ד' באדר תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף למד ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומיים, הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות יי נסך. כידוע, יי נסך היינו יין שניסחו עובדי אלילים לעבודה זרה, אסור בהנאה מן התורה. גם סתם יינם של גויים, וכן יין של יהודי שנגע בו גוי, מכונה בשם יי נסך. אף שלא ניסחו לעבודה זרה. אבל בסוגייתנו מבואר כי יין מבושל אינו נאסר במגע ידו של הנוכרי, ובטעם הדבר נחלקו הראשונים. יש הסוברים כי בישול היין פוגם אותו, ומאחר שאינו יין משובח, שוב אין מנסחים אותו לעבודה זרה, ועל יין מעין זה לא גזרו חזל. לדעת ראשונים אחרים, חזל לא גזרו על תקנתם, על יינות שאינם שכיחים, ובכלל זה יין מבושל שאינו שכיח, מאחר שכאמור טעמו נפגם. בימינו נוהגים היקבים לפסטר את היין כדי למנוע את ציצתו, ולאפשר את שמירתו לאורך ימים. הפיסטור נעשה על ידי חימומו בתוך מערכת צינורות אטומה, עד שהגיע לחום של כ-70 מעלות צלזיוס. ונוכח ההתפתחות הזו בתהליך ייצור היין, נדרשו הפוסקים לחוות את דעתם, אם יין מחומם זה נחשב כיין מבושל אשר אינו נאסר במגע של נוכרי. ובכן, לכאורה הדעת נותנת, כי אין להחשיב יין מפוסטר כיין מבושל, שכן, בישול היין גורם לעידוי של חלק מן הכהל, ועקב כך לפגימת טעמו של היין. מה שאין כן, ביין מפוסטר, אשר מלבד מומחים של ממש לענייני יין, אדם מן השורה אינו מרגיש בכך שהיין פוסטר, מאחר שטעמו של יין מפוסטר נותר כמות שהיה טרם חימומו. ממילא אין להתייחס אליו כאל יין מבושל, ובפרט, שהרי בימינו יין מפוסטר, שכיח הוא, וממילא יש לו אוסרו במגע של נוכרי. אבל יש מפוסקי זמננו המצדדים להקל, מאחר שחזל לא גזרו על יין מבושל, אז אין לנו להוסיף על הגזירה, אף על פי שהשתנו הנסיבות. אלא שהגאון, רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, כותב, כי לדעתו לאחר התבוננות בדברי הראשונים אין להקל בזה. שיני נחלקו הראשונים, מהו יין מבושל? יש המחמירים כי יין מבושל הוא זה שבושל לחלוטין, או אף כאשר התעבה מחמת שנוזלים התהדו ממנו. אבל יש הסוברים, כדאי בכך שיין רתח פעם אחת והתמעט מעט מעט כדי שיחשב כיין מבושל. להלכה פסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן קכ"ג, כדעה המקהילה כדאי ברתיחה הממעטת את כמות היין כדי להחשיבו כיין מבושל. מעתה קבע גרשה זוירבך, מאחר שתהליך הפיסטור נעשה בתוך צינורות אטומים ולדעת מומחים רבים אין היין מאבד מכמותו ומאיכותו בשל כך, אז היין המפוסטר אינו נחשב כיין מבושל, ולכן מגע של גוי בו אוסר אותו. וכדעתו פסקו גם הגרי של ישיב זצ"ל והגאון רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יהיה רד דבר תקלה לדי, ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה דף למד ד' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אימתי מותרים קנקני אקום בלא שום הכשר? והתשובה, אחרי י' ב' חודש. שאלה שנייה, באילו בגדים שימש משה בזין ימי המילואים והתשובה בבגדי לבן? שאלה שלישית, מדוע דנה הגמרא על זה ולא על 40 שנה ששימש משה בכהונה גדולה? אומרים התוספות, משום שבזה ודאי שימש בבגדי כהונה גדולה, והדיון רק על 7 ימי המילואים שעוד לא היו הבגדים הללו. שאלה רביעית, מה דין מורייס של אקום והתשובה לרבי מאיר אסור בענה ולחכמים רק באכילה, ומורייס של אומן מותר, ודווקא בפעם הראשונה והשנייה שמוציאים השמן מהדגים, אבל בפעם השלישית אסור, לפי שחייבים לתת לו יין. שאלה חמישית, מה דין גבינות בית אונקי ומדוע? והתשובה לרבי מאיר אסורות בהנאה, משום שרוב הגלים נשחטים שם לעבודה זרה, ונמצא שמיעוט הבהמות זה לעבודה זרה, ולחכמים אסורות רק באכילה, משום שאין חוששים למיעוט. והשאלה האחרונה על דף למדלת, מה דין בפרש של שור הנסקל ובפרש של עגלי עבודה זרה ומדוע? התשובה, בשל שור הנסקל מקודשת, משום שאין נוח לו בנפיחותו, ובשל עבודה זרה אינה מקודשת, משום שנוח לו בנפיחותה. ועוד, שבנסקל כתוב את בשרו, ובעבודה זרה כתוב ולא ידבק בידך מאומה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למדלת במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, דלת בחודש אדר תשע"ח, עיקר בתורף העניין ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד ה' במסכת עבודה זרה. לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למדלת עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אמר רב יהודה, שאל רבי ישמעאל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, הביאה המשנה ליל בדף חפתת עמוד ב', מעשה בעניין גבינות של גויים. אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. אמר לו, שאל אותו רבי ישמעאל, מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים באכילה? והרי אין לחשוש שמה הגבינה נעשתה מחלב בהמת טמאה, שהרי חלב בהמת טמאה אינו נעשה גבינה. אמר לו, ישיבו רבי יהושע, תמה איסורו, מפני שמעמידים אותה, מקשים אותה והופכים אותה מחלב לגבינה, בכך שמניחים בחלב קיבה של נבילה, חלב קרוש הכנוס במעי הבהמה, שכשמניחים אותו בתוך חלב הוא מקשה אותו ועושהו לגבינה. היה רבי יהושע סבור שהנמצא במעי הבהמה נחשב כחלק מגופה ודינה כנבילה, ונמצא שהעמיד את הגבינה בדבר האסור. הקשה רבי ישמעאל על התשובה הזו, אמר לו לרבי יהושע, אבל קיבת קורבן עולה חמורה באיסורה מקיבת נבילה, שהרי נבילה מותרת בענה, ואילו עולה אסורה בענה, והנהנה ממנה חייב קורבן מעילה. ומכל מקום ארוך חכמים, שאם נמצא חלב במעי באמת העולה, אז כהן שדעתו יפה, שהוא אינו איסטניס ואינו קץ ומואס בה, שורפה חיה, גומה את החלב הזה כמו שהוא, ללא בישול. ומדברי רש"י במסכת ברכות דף עמד א' עמוד א' מבואר, שדבר לח כמו מרק נקרא שרף, ולכן אמר שורפה. ובגיליוני השס הוא מפרש שכל אכילה שאין הדרך בכך נחשבת כעיבוד, ולכן נקראת שריפה. לתלמידי רבינו יונה פרשו, הטעם ששורפה חיה ואינו מבשלה ואוכלה, לפי שאי אפשר לבשלה בעזרה, מפני שאין כלי חלב במקדש. גם אי אפשר להוציא את אור הקיבה עם החלב שבא אל מחוץ לעזרה לכלי אחר, שהרי קודש קודשים. אילו התפארת ישראל מפרש גומעה חיה, אין הכוונה שהחלב חי, אלא שכל שעדיין אור הקיבה חי ולא נתבשל, רשאי למצוץ את החלב שבה, אבל לאחר הבישול אסור משום בשר בחלב, כמבואר בראשונים. ואומנם אומרת המשנה, לא הודו לו בני הישיבה לזה שאומר שחכמים התירו לכתחילה לגומעה, אבל כך הם אמרו, לכתחילה אין נהנים ממנה מפני חומרת קודשים, ובדיעבד אם גמעה לא מועלין, אין חיוב קורבן מעילה, כיוון שמעיקר הדין מותר לגומעה, וזה לפי שהכנוס במעי הבהמה אינו כחלק מגופה אלא כפסולת הפורשת מגופה. ואם כן, בנבילה מותרת בענה, אין להחמיר ויש להתירה לכתחילה. אז רבי יהושע מנסה לבאר באופן אחר את איסור גבינת גויים. אמר לו רבי יהושע, תמה איסורו, מפני שמעמידים אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים, וחל איסור עבודת כוכבים על הקיבה, אף שאינה חלק מבשר העגל, לפי שעל ידי הקיבה ושאר הזבל הנתון במעיים, נראה העגל יותר שמן, והוא חפץ בכך לכבוד עבודה זרה. וכותבים התוספות דף למדלת עמוד ב', שרבי יהושע לא היה מתכוון אלא לדחותו בדברים, שרי רבי יהושע אינו חושש למיעוט, כמו שמובא במסכת יבמות דף קוף יוטט עמוד א'. חזר רבי ישמעאל והקשה, אמר לו לרבי יהושע, אם כן שיש על הקיבה איסור עבודת כוכבים, למה לא אסרוה בענה כדין תקרובת עבודת כוכבים? ולאחר מכן מספר את המשנה שרבי יהושע העביר נושא, כי לא היה חפץ לומר לו את הטעם האמיתי לאיסור הגבינות. דנה הגמרא בפסולת של דבר האסור בענה, האם היא אסורה בענה? אמר רב אחד בו ימה רב המקדש אישה בפרש בגללים של שור הנסקל, אף על פי ששור הנסקל אסור בהנאה, האישה מקודשת. שור הנסכל זה שור שנגח אדם והם איתו, ונאמר בו בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, סקול יסכל השור ולא יאכל את בשרו. דורשת הגמרא במסכת פסחים דף חפה לפעמוד ב' שכל מקום שנאמר לא יאכל או לא תאכל או לא תאכלו, זה נאסר בין באכילה ובין בהנאה. עד שיפרט לך הכתוב שמותר בהנאה כדרך שפרט לך בנבילה. שאמר הכתוב, את הנבילה לתת לגר במתנה ולעובד כוכבים במחירה. דהיינו, שכוונת התורה במילים לא יאכל, שנאמר בשור הנסכל, זה לאסרו הן באכילה והן בהנאה. אבל מי שמקדש את האישה בגללים של שור הנסכל, היא מקודשת. והמקדש אישה בפרש בגללים של עגלי עבודת כוכבים האסורים בהנאה, אינה מקודשת. וסיבת החילוק בין שור הנסכל לבין עגלי עבודת כוכבים היא, היא באה את תימא סברה והיא באה את תימא קרא. אם תרצה תאמר שלומדים את הדין הזה מפסוק, ואם תרצה תאמר שלומדים את זה מסברה. מבארת הגמרא, היא באה את תימא סברה, אם תרצה ללמוד את הדין הזה מסברה, הרי זו הסברה. שלגבי עגלי עבודת כוכבים ניחא ליה בנפחי. נוח לבעל העגל בעוביו של העגל כדי שיראה שמן, ולכן חל שם איסור עבודת כוכבים על הפרש, שהרי הוא משמין את העגל והפרש אסור בהנאה, ולפיכך אם קידש בו את האישה אינה מקודשת. אבל לגבי שור הנסכל, לא ניחלה בנבחי, לא נוח לבעל השור בעוביו של השור שיראה שמן, ואין לו שום תועלת והנאה מכך, ולכן לא חל על הפרש איסור הנאה, ואם הוא קידש בו את האישה, היא מקודשת. היא באה את המקרא, אם תרצה תוכל ללמוד את הדין הזה מפסוק, כתיב אחא, נאמר כאן לגבי עיר הנידחת, דהיינו עיר שיושביה עבדו עבודת כוכבים. לא ידבק בידך מאומה, משמע שבכל דבר שיש לו קשר לעבודת כוכבים יש איסור הנאה ואפילו פרש עגלי עבודת כוכבים. וכתיבתם, נאמר שם לגבי שור הנסכל, סקול יסכל השור ולא יאכל את בשרו. שמפסוק זה לומדים איסור הנאה בשור הנסכל, ומדויק שדווקא בשרו אסור בהנאה. הפרשו, אבל פרשו מותרת, מותר בהנאה. במסכת תרומה בדף למד עמוד ב' מביאה הגמרא פסוק אחר שממנו לומדים איסור הנאה בפרש עגלי עבודת כוכבים. נאמר לגבי עבודה זרה והיית חרם כמוהו, ודורשת הגמרא שם מן הפסוק הזה, כל שאתה מהיה ממנו הרי אתה כמוהו. דהיינו שגם פרש של עבודת כוכבים אסור בהנאה כעבודת כוכבים עצמה. ומבאר הנודע ביהודה שמהפסוק והיית חרם כמוהו לומדים רק איסור עשה של הנאה מפרש של עבודת כוכבים. וזה מספיק לעצם הדין שאמר רב אחד בוי, שהמקדש אישה בפרש עבודת כוכבים אינה מקודשת. אבל כאן הגמרא לומדת שיש איסור לא תעשה של הנאה מפרש עבודת כוכבים, ולכן היא נצרכת ללמוד מהפסוק ולא ידבק בידך מאומה. למרות שבמסכת בבא קמא דף מ"א עמוד א' דרשו מהמילה בשרו ששור הנסכל אסור באכילה אף אם שחתו כדין, מכל מקום אפשר ללמוד מהפסוק את שני הדינים הללו, גם שאם שחתו כדין אסור באכילה, וגם שדווקא בשרו אסור בהנאה, אבל פרשו מותר בהנאה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, בשרו. עכשיו מביאה הגמרא הוכחה ממשנתנו לחילוק שאמר רב. אמר רבה, תרוויו, תנני. שני הדינים הללו, הן הדין שפרש עגלי עבודת כוכבים אסור בהנאה, והן הדין שפרש שור הנסכל מותר בהנאה, שנינו במשנתנו. מידקה אמר לי, ממה שאמר רבי יהושע לרבי ישמעאל, שהטעם שחכמים אסרו גבינות עובדי כוכבים באכילה זה מפני שהעובדי כוכבים מעמידים את הגבינות בחלב קרוש הכנוס בקיבת נבילה שינקה אותו בחייה. בעניין העמדה היינו ששמים מהחלב הקרוש בתוך חלב רגיל וזה גורם לחלב לעשות גוש של גבינה, בדומה לסעור הגורם לתפיחת עיסה. והשיב לו רבי ישמעאל, ולו קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה. קיבת קורבן עולה אסורה בהנאה וקיבת נבילה אסורה רק באכילה. ואף על פי כן אמרו שכהן שדעתו יפה ואינו איסטניס גומע את החלב שבתוך קיבת העולה, מכלל משמע מזה, די איסורי הנאה שרו פרשיו, שפרש של איסורי הנאה מותר בהנאה, שהרי החלב הכנוס בקיבה של קורבן העולה הוא כמו פרש והוא מותר בהנאה. ומידקה אמר לי, וממה שאמר רבי יהושע לרבי ישמעאל, שהטעם שחכמים אסרו גבינות עובדי כוכבים באכילה זה מפני שמעמידים אותה את הגבינה, בקיבת עגלי עבודת כוכבים, דהיינו בחלב קרוש הכנוס בתוך קיבה של עגלי עבודת כוכבים, שהעגל ינק אותו בחייו, וכמהדר לב ישיב לו רבי ישמעאל, אם כן למה לא אסרו את הגבינה בהנאה, מכלל משמע מזה דעבודת כוכבים, אסור פרשיו, שפרש של עגלי עבודת כוכבים אסור בהנאה, שהרי החלב הקרוש בקיבת עגלי עבודת כוכבים הוא פרש, ומבואר שהוא אסור בהנאה, ולכן אוסר את הגבינה בהנאה. אומרת הגמרא, לאחר ששאל רבי ישמעאל את רבי יהושע, מדוע לא אסרו גבינות עובדי כוכבים בהנאה, לא השיב לו על כך רבי יהושע, אמרה המשנה, אלא אסיו לדבר אחר. העביר איתו נושא ודיבר איתו על משהו אחר. שואלת הגמרא ולהדר לי, משום דלייטה לאיסורה בעיני, היה לו לרבי יהושע להשיב לרבי ישמעאל, שלא אסרו גבינות עובדי כוכבים בהנאה, משום שאף על פי שהגבינה נעשתה בקיבת עגלי עבודת כוכבים, מכל מקום האיסור אינו קיים בעין ואינו נראה. וראיה לדבר, שאיסור שאינו קיים בעין פקע איסורו, דעה שהרי מורייס לרבנן דלא אסרו בהנאה מהי טעמה. מה טעמם של חכמים שהמורייס מותר בהנאה? לב משום, האם זה לא בגלל דלייטה לאיסורה בעיני, שהאיסור אינו קיים בעין? משיבה הגמרא אמרי, אמרו בבית המדרש שאין זה טעם הדבר שלא אסרו את הגבינה בהנאה. יש לחלק בין מורייס ובין גבינת עובדי כוכבים. שבמורייס אכן לא אסרו בהנאה, משום שהאיסור אינו קיים בעין. אבל לך בגבינת עובדי כוכבים, כיוון דעוק מי כמוקים. החלב הקרוש הכנוס בקיבת עגלי עובדת כוכבים, שהוא אסור בהנאה, מעמיד את הגבינה, כלומר הופך את החלב שהוא דבר לח, לגבינה שהיא דבר גוש, חשיב לי כמן דאיתה לאיסורי בעיני. הרי זה נחשב כמו שהאיסור קיים בעין, כיוון שמה שהגבינה קשה, הרי זה בא מכוח איסור הנאה. ודבר המעמיד אינו בטל אפילו באלף. ומדוע? דעת הרשב"א שכיוון שאיסור העמיד את הגבינה, נמצא שיש כאן איסור בעין. דהיינו שהחלק המעמיד הוא איסור קיים בעין. אבל דעת המורדכי במסכת חולין, שדבר המעמיד הוא כנתינת טעם, וכמו שאיסור הנותן טעם במאכל, אוסר את המאכל, כך דבר המעמיד את המאכל אוסר את המאכל. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאלה בדף חפתי תמוד ב', כיוון שלא היה רבי יהושע חפץ לומר לרבי ישמעאל את הטעם האמיתי לאיסור הגבינות, לפיכך אסיו לדבר אחר, עבר לדבר עמו בנושא אחר. אמר לו שאלו רבי יהושע, ישמעאל, איך אתה קורא, באיזה ניקוד אינך קורא את התיבה דודיך, שבפסוק בשיר השירים, כי טובים דודיך מיין, בלשון זכר, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי מעלה, שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא, או שאתה קורא כי טובים דודייך בלשון נקבה, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי עם ישראל, שכך הקדוש ברוך הוא אמר להם. וגם לפי הפירוש הזה תחילת הפסוק היא מלשון כנסת ישראל, שהרי נאמר ישקני מנשיקות פיו. וביור הפסוק הוא שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו, כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. אמר לו רבי ישמעאל, צריך לקרוא כי טובים דודייך. יותר מסתבר כך, שהרבה תחילת הפסוק, פתח בלשון נסתר, ישקני מנשיקות פיו. ואם כן היה צריך לסיים, כי טובים דודיו מיין. מדוע מסיים? דודיך לשון נוכח, אלא על כוחך שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו. כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. כך מפרש התוספות יום טוב. אמר לו, אמר רבי יהושע לרבי ישמעאל, אין הדבר כן, אלא צריך לקרוא דודיך, דהיינו שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא. וראיה לדבר, שרי חברו, הפסוק שלאחריו מלמד עליו שזה לשון זכר. בהמשך נאמר, לריח שמניך טובים, על כן עלמות האבוכה, ולא שייך לומר לשון נקבה לזה. הנה מוכח שדבר זה אמרה כנסת ישראל כשבח כלפי מעלה. ולשון הפסוק, ישקני מנשקות פיו כדובים דודיך מיין, ומפרש רשי שזה השיר אומרת כנסת ישראל בגלותה ובאלמנותה. מי ייתן וישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו כמו מאז במתן תורה שדיבר עמנו פנים אל פנים, שאותם דודים עודם ערבים עליה מכל משתי יין ומכל עונג ושמחה. והיינו, שכמו שהתגלה להם אז ונתן להם את התורה, הם מובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם ולבאר להם סוד טעמיה ומסתור צפונותיה, ומחלים פניו לקיים דברו. ובתלמידי רבינו יונה מבואר ששאל אותו פירוש על זה הפסוק בדווקא, רבי יהושע את רבי ישמעאל, משום שרצה לרמוז לו שאיסור גבינה זה מדברי סופרים. כמו שתכף תאמר הגמרא, חביבין דברי סופרים מיינה של תורה, מעיקר תורה שבכתב, שנאמר כי טובים דודיך מיין. מבארת עכשיו הגמרא בדף למדה את הפסוק כי טובים דודיך מיין. מה פירוש הפסוק כי טובים דודיך מיין? והערת הגמרא כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר שכך הוא פירוש הפסוק. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרעיבים עליי דברי דודיך, דברי סופרים, יותר מיינה של תורה, יותר מעיקר התורה שבכתב. ומדברי רשי שכתב שיינה של תורה זה עיקר תורה שבכתב, ולא כתב שהוא עיקר תורה שניתנה למשה מסיני, מדקדק העבודת עבודה, שדברי סופרים, היינו מצוות דאורייתא שלא נכתבו בתורה, אלא מלאכה למשה מסיני ולא מצוות דרבנן. כך גם כותב הרמב״ם בספר המצוות שורש ב', שכל מה שלא נתפרש בתורה, אלא הוא הלכה למשה מסיני, נקרא דברי סופרים. שואל העבודת עבודה, מדוע פירש כך רשי ולא פירש הכוונה למצוות דרבנן? הוא מיישיב שיתכן הדבר שזה תלוי בשאלת רבי יהושע במשנה לאל בדף חפתת עמוד ב', האם יש לקרוא טובים דודיך בלשון זכר או טובים דודייך בלשון נקבה? אם כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא טובים דודיך בלשון זכר, בוודאי הכוונה על תורה שבעל פה, שהיא של הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לומר כן על גזירות ומצוות דרבנן שהם שלנו ולא שלו. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל כי טובים דודייך בלשון נקבה, אז בוודאי הכוונה על מצוות דרבנן. ולפי זה מובנים דברי רשי, שרי רבי יהושע הוכיח מן הפסוקים שצריך לקרוא טובים דודיך בלשון זכר. והטעם לדבר שכנסת ישראל אומרת שהריבים עליי דברי דודיך, דברי סופרים יותר מיינה של תורה, מפני שיצאות כל המצוות זה יראת השם. כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ב', ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם לירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכה ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. תקנות החכמים וגזרותיהם הם יסוד לדרך היראה. זאת מפני שהם גדר והרחקה מן האיסור, כאדם העושה גדר לשדהו כדי שלא תינזק. נמצא שתקנות חכמים הם מעיקרי היראה, ומצוות היראה שקולה כנגד מצוות רבות שהרי הם היסוד להן. כך רבינו יונה בשערי תשובה שער ג', ולפי זה דברי דודיך היינו מצוות דרבנן ולא הלכה למשה מסיני. וכתבו תלמידי רבינו יונה שרבי יהושע רמז לרבי ישמעאל בפסוק הזה שאיסור גבינת עובדי כוכבים אינה אסורה מדאורייתא, אלא מדברי סופרים. ואירת הגמרא, מדוע לא השיב רבי יהושע לרבי ישמעאל, ומה הוא רמז לו בפסוק הזה? שואלת הגמרא, מה ישנה אי קרא דשיילה? במה מיוחד הפסוק הזה בשיר השירים שדווקא עליו שאל רבי יהושע את רבי ישמעאל בתשובתו אליו? ובתלמוד הירושלמי הוסיפו לשאול, שהיה לרבי יהושע לשאול את רבי ישמעאל על חמשת הפסוקים שיש בהם ספק כיצד לקרותם. ומה הם חמשת הפסוקים? א', הפסוק בספר בראשית, הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב, שאפשר לקרותו אם תטיב שאת ואפשר לקרותו שאת ואם לא תטיב. ב', הפסוק בספר בראשית, כי והפעם הרגו איש וברצונם יקרו שור ארור הפעם כי אז, אפשר לקרותו יקרו שור ארור ואפשר לקרותו ארור הפעם כי אז. ג', הפסוק בספר שמות, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אפשר לקרותו ילחם בעמלק מחר, ואפשר לקרותו מחר אנוכי ניצב. דלת, בספר שמות נאמר, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. אפשר לקרותו גביעים משוקדים, ואפשר לקרותו משוקדים כפתוריה ופרחיה. הפסוק החמישי, שיש ספק כיצד לקרותו, בספר דברים, ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. אפשר לקרותו אינך שוכב עם אבותיך וקם, ואפשר לקרותו וקם העם הזה. ומפרש הפני משה בתלמוד הירושלמי, שכוונת הירושלמי להקשות מדוע אסיר רבי יהושע את רבי ישמעאל לעניין אחר לגמרי, לשיר השירים. היה לו לומר לו טעם שניתן להבינו בשני אופנים, כשם שפסוקים אלו ניתן לקוראם בשני אופנים. והיה רבי ישמעאל יודע ולא יודע את טעם הגזירה. אם כן, חוזרים אל התמוד הבבלי, כאן במסכת עבודה זרה בדף למד ה' עמוד א', ששאלה הגמרא במה מיוחד הפסוק הזה משיר השירים כי טובים דודיך מיין, שדווקא עליו שאל רבי יהושע את רבי ישמעאל בתשובתו אליו. משיבה הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי שמעון בר עמי, מרישא דקרקא אמר לי, מתחילת הפסוק הישיב רבי יהושע לרבי ישמעאל ורמז לו תשובה. מתחילת הפסוק, כי טובים דודיך מיין נאמר, ישקני מנשיקות פיו. אמר לי, אומר לו רבי יהושע לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו, סגור את שפתותיך זו בזו, שזה בעצם רמוז במילים ישקני מנשיקות פיו, ואל תיבהל להשיב, אל תדקדק להקשות מה הטעם שאסרו גבינות עובדי כוכבים באכילה, ולא בענה. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שרבי יהושע לא השיב לרבי ישמעאל, מהו הטעם לגזירת חכמים, באיסור גבינות עובדי כוכבים? משיבה הגמרא, אמר אולה ואיתימה, יש אומרים שאמר זאת רב שמואל ברבה, הטעם הוא מפני שגזירה חדשה היא, שבעת האחרונה גזרו על גבינת עובדי כוכבים, ואין מפקפקין בה, ואין חוקרים לפרש את העמה. בהמשך תבאר הגמרא מדוע אין מגלים טעם של גזירה חדשה. ופקפוק הוא לשון חיתות בדבר הסתום. כלשון המשנה במסכת סוכה דף ט"ו עמוד א', מפקפק ונוטל אחת מבינתיים, שהכוונה שסותר ומנענע את כל הסכך. והתלמוד הירושלמי הוסיפו, שרבי ישמעאל היה קטן באותו זמן שהיה המעשה הזה, ודרשו מהפסוק בספר משלי פרק זך, פסוק חבב, כבשים ללבושיך ומחיר שדה עתודים. כבשים הם קטנים ועתודים הם גדולים. כבשים מלשון כבישה, במקום כבשים שהם בעלי חיים, דהיינו בשעה שתלמידים קטנים, כבוש לפניהם דברי תורה, יגדילו ונעשו כעתודים, גלה להם רזי תורה. אז לאחר שהביאה הגמרה שזו גזירה חדשה, מבררת הגמרה מהי גזירתה, מהי הגזירה שמחמתה אסרו גבינות עובדי כוכבים, מבררת הגמרה אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום ניקור, יש לחשוש שמה עובד כוכבים, הניח את החלב כשהוא גלוי, ובא נחש וניקר בחלב וטיל בו ערס, והדבר אסור משום סכנה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, משום ניקור, למאן דאמר במסכת חולין דף ממתת עמוד ב' שגם במים ודבש יש חשש גילוי, מדוע החמירו בחלב יותר מבמים ודבש? שהרי דבר העשוי ממים ודבש של עובדי כוכבים מותר באכילה, ואילו גבינה עשויה מחלב עובדי כוכבים נאסרה באכילה. תרצים התוספות שבכל המשקים אף שאין העובדי כוכבים מקפידים על גילוי מחמת ערס הנחש, מכל מקום הם מקפידים לחסותם כדי שלא ייכנס בהם לכלוך, אבל בחלב שעל פי רוב אינו נאכל בעין, וגם נוהגים לסנן אותו, לא מקפידים לחסותו מחמת הניקיון, והמסננת אינה מועילה להרס הנחש. גם מבואר במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב', שאם ערב את הרס הנחש בחלב, אין הערס יוצא עדי סינון, אלא הוא עובר דרך חורי המסננת אל תוך הכלי והסכנה נשארת. שואלת הגמרא ולאימא, מדוע לא השיב רבי יהושע לרבי ישמעאל שהטעם הוא שיש לחשוש משום ניקור? משיבה הגמרא, הטעם הוא כדי אולה, הטעם הוא כדברי אולה. דאמר אולה, כי גזרי גזירתה במערבה, כאשר גוזרים היו גזירה בארץ ישראל, בארץ ישראל נקראת מערבה כי היא נמצאת מערבית דרומית לבבל, לא מגלו טעמה, לא היו מגלים את טעם הגזירה, תריסר ירחי שטה, עד שעברו 12 חודשים, מעט הגזירה, מפני שחוששים דילמה איקה איניש דלא סביר עלי, שמה יש אדם שאינו סובר את טעם הגזירה, ואתה לזלזול הבא, ויבוא מתוך כך לזלזל בה. אבל כאשר חכמים אינם מגלים את טעם הגזירה, כולם מקבלים עליהם את דברי חכמים וסוברים, שחכמים חששו מאיזה מכשול, ולכן גזרו עליו. וטעם מנהג זה, וכדברי רבי שמעון בר יוחאי בתלמוד הירושלמי, שדרש את הפסוק, ואל המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים מלשון סימה, אוצר. מה הסימה הזו אינה נגלית לכל בריאה? כך אין לך רשות לשקע את עצמך בדברי תורה, אלא לפני בני אדם כשרים. רק לפניהם לגלות את הסיבה האמיתית. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה ישנה? מגדף בר אבירמיה, יקשה לשמועה זו אבירמיה. אלא מעטה לפי הטעם הזה שגזירת גבינה, אם משום גילוי, גבינה יבאישה של עובדי כוכבים תשתערי, תהיה מותרת. וכן אם נעשתה הגבינה מחלב ישן של עובדי כוכבים תשתערי, תהיה מותרת. ואמר רבי חנינה, משקה יבש שנתייבש, מותר באכילה ואין חוששים בו משום גילוי, מפני שאילו היה נחש מטיל בו ערס, אין הערס מניחו לייבש, להתייבש. וכן משקה ישן שנתגלה כשהיה חדש ונתיישן, מותר בשתייה ואין חוששים בו משום גילוי, מפני שאילו היה נחש מטיל בו ערס, אין הערס מניחו לישן, להתיישן. לאחר שרבי ירמיה יקשה על טעם הגזירה שהוא משום גילוי, מביאה הגמרא טעמים נוספים לאיסור גבינות עובדי כוכבים. אמר רבי חנינא, טעם האיסור הוא, לפי מפני שאי אפשר לה לגבינה שתהיה בלא צחצוחי חלב, בלא טיפות חלב בין הגומות שיש בגבינה, וחלב שעובד כוכבים חלבו בלא שיהודי ראה הוא, אסור בשתייה מפני החשש שמה ערב בו חלב באמה תמאה, האסור מן התורה. כמבואר במסכת בכורות דף ו עמוד ב' שלחכמים האיסור הזה נלמד, ממה שנאמר פעמיים, גמל באיסור אכילתו. בספר ויקרא ובספר דברים, ודורשים שאחד בא לאסור את הגמל עצמו, ואחד בא לאסור את אכילת החלף שלו. ולרבי שמעון איסור זה נלמד מהריבוי את הגמל. ואף שחלף תמי אינו עומד, כלומר אי אפשר לעשות ממנו גבינה. מכל מקום אם ערב חלף תמי, אם חלף טהור, החלב התמי נשאר מעורב בחלב הלך הטהור, הנמצא בין חריצי הגבינה. ואילו רבינו טעם בתוספות הדיבור המתחיל, לפי שאי אפשר בלא צחצוחי חלב, מפרש, שדברי רבי חנינה אינם טעם נוסף, אלא הם תירוץ על דברי רבי יהושע בן לוי, שאמר שטעם האיסור של הגבינה זה משום ניקור, גילוי. ועל זה יקשה רבי ירמיה שאם כן גבינה יבאישה, או שנעשתה מחלב ישן תהיה מותרת. זה תירץ רבי חנינה, גם כאשר החלב נראה ישן, נשאר הערס בין חריצי הגבינה. אילו הרמב"ן פירש את טעמו של רבי ירמיה, מפני שהעובדי כוכבים מצחצחים את פני הגבינה בחלב שלהם, ויש בו תערובת חלב טמא. והוא נשאר בין הנקבים. אומרת הגמרא ושמואל אמר טעם אחר לאיסור אכילת גבינת עובדי כוכבים, מפני שמעמידין אותה באור קיבת נבילה. ואור קיבת נבילה הוא המעמיד את הגבינה והופך אותה מחלף שהוא דבר לח, לגבינה שהיא דבר גוש. ודבר המעמיד אינו בטל. וכיוון שמעמידים את הגבינה באור קיבת נבילה, היא אסורה רק באכילה אבל מותרת בענה, שהרי... נבילה אסורה רק באכילה ומותרת בענה. למרות שפרש נבילה מותר, כפי שלמדנו לעיל בדף למדלת עמוד ב', מכל מקום האור אינו נחשב פרש אלא חלק מהנבילה. מקשה הגמרא ממה שנקט שמואל אור, קיבת נבילה משמע, שרק גבינה שהוא עמדה על ידי אור של קיבת הנבילה אסורה באכילה. הקיבה גופה, אבל גבינה שהוא עמדה על ידי הקיבה עצמה, דהיינו על ידי חלב קרוש שהיה כנוס בקיבה, שריה, מותרת באכילה. אז זה נשאלת השאלה, ומי אמר שמואל אחי? וכי ייתכן שכך אמר שמואל? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת חולין דף קופת זין עמוד א', חלב הקרוש בתוך קיבת העובד כוכבים, וחלב הקרוש בתוך קיבה של נבילה, הרי זו אסורה באכילה. והבינן בא והקשנו שם בגמרא למשנה הזו, עתו דעובד כוכבים לאו נבילה היא, וכי קיבת עובד כוכבים אינה נבילה, מדוע כפלה המשנה ושנתה גם קיבת עובד כוכבים, וגם קיבת נבילה. ואמר שמואל תירוץ לקושייה הזו, אכן לא נכתבו במשנה שני דברים אסורים, אלא אחד הקטני, דבר אחד שנינו במשנה, דהיינו, חלב הקרוש בתוך קיבת שחיטת עובד כוכבים, ששחיטתו היא נבילה, אסורה באכילה. ואכן, לא רק נבילה של עובד כוכבים, אלא כל נבילה אסורה. אלא שכל שחיטת עובד כוכבים היא נבילה. על כל פנים מבואר במשנה, שכדי שהגבינה תאסר, אין צורך שיעמידו אותה בעור קיבת נבילה. אלא גם אם העמידו בקיבה עצמה, גם אז היא אסורה. אז מדוע אמר שמואל כאן שאם העמידו בעור קיבת נבילה היא אסורה, ואז משמע מדבריו שאם העמידו בקיבה עצמה היא מותרת? תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הדברים. כאן המשנה במסכת חולין אומרת שחלב הכנוס בתוך קיבת נבילה זה אסור באכילה, נשנתה קודם חזרה. קודם שחזר בו רבי יהושע מדעתו הראשונה שאמר לרבי ישמעאל במשנה לאל בדף חפתת עמוד ב' שטעם האיסור של גבינת עובדי כוכבים זה משום שמעמידים אותה בקיבת נבילה. סבר רבי יהושע שחלב הכנוס בקיבת הבהמה אינו כפרש. דהיינו כגללים שאינה מגוף הבהמה, אלא הוא נחשב כגוף הבהמה עצמה ולכן הוא אסור באכילה. ואילו כאן דברי שמואל בסוגייתנו שבהרת משנתנו, שאיסור גבינת עובדי כוכבים זה משום שמעמידים אותה בעור קיבת נבילה, ולא בחלב הקרוש שהיה כנוס בקיבה עצמה, הדברים הללו נאמרו לאחר חזרה, לאחר שחזר בו רבי יהושע מדבריו ואמר, שטעם איסור גבינת עובדי כוכבים אינו משום שמעמידים אותה בקיבת נבילה, אלא משום שמעמידים אותה בקיבת עגלי עובדי כוכבים. ועל כך הקשה לו רבי ישמעאל שאם כן תהיה הגבינה אסורה גם בענאה. ועל השאלה הזו לא ישיב לו רבי יהושע. לכן בייר שמואל שטעם האיסור הוא משום שמעמידים את הגבינה בעור קיבת נבילה. ולפיכך הגבינה אסורה באכילה אבל מותרת בענאה. אף על פי שרבי יהושע חזר בו, המשנה שנשנתה במסכת חולין לא זזה ממקומה. לא הקרוע לגמרי ומחקו אותה, אלא כיוון שהיא נשנית, נשנית. אמנם אין הלכה כמותה, שהרי במשנתנו מבואר שרבי יהושע חזר בו מן הדעה הזו, בכל זאת, המשנה לא זזה ממקומה. ממשיכה הגמרא להביא טעמים נוספים לאיסור גבינות עובדי כוכבים. רב מלכאי משמי דרבדה ברהבה אמר, טעם האיסור של אכילת גבינת עובדי כוכבים זה מפני שמחליקין את פניה של הגבינה בשומן חזיר, האסור באכילה ולכן הגבינה אסורה באכילה. כותב האור זרוע שאין לומר שרוב העובדי כוכבים היו נוהגים להחליק פני הגבינה בשומן חזיר, שאם כן אין צריך לגזור על הדבר אלא הוא אסור מחמת שהולכים אחרי הרוב, אלא הכוונה היא שהיו מיעוט של עובדי כוכבים שנהגו כך וחכמים גזרו שמה יתרבו הנוהגים כך. רב חיסדה אמר טעם אחר מפני שמעמידים אותה את הגבינה בחומץ, על ידי חומץ שהחומץ מעמיד את החלב והחומץ של עובדי כוכבים אסור באכילה, שהרי הוא עשוי מיין נסך. רב נחמן בר יצחק אמר טעם אחר מפני שמעמידים אותה את הגבינה בשרף האורלה, על ידי שרף של פירות אורלה, ואורלה אסורה באכילה. אורלה היינו פירות שגדלו בשלוש השנים הראשונות לנטיית העץ ואסורים באכילה ובהנאה. כאן נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ג, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. כמבואר במסכת פסחים דף כ"ב עמוד ב', גם בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני שאורלה אסורה, וגם אורלה של עובד כוכבים אסורה, כמבואר במסכת אורלה פרק א' משנה ב'. לאיסור אורלה בנוכרי, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, הוא רק כשהנוכרי נטע עבור הישראל בשדה של הישראל, או שישראל קנה ממנו את העץ בעודו אורלה, אבל אם נוכרי נטע לעצמו, אין איסור אורלה בפירות של העץ הזה. אבל הרמב״ם בלכות מעשר שני פרק י' הלכה ה' חזר בו, ולא חילק בנוכרי שנטע לישראל, ובנוכרי שנטע לעצמו, ובשניהם יש איסור אורלה. ותכף הגמרא תקשה שהגבינה אמורה להיות אסורה גם בענאה, כיוון שאורלה אסורה גם בענאה. דנה עכשיו הגמרא בדברי רב נחמן בר יצחק, שאמר שאסרו את הגבינה של האקום, מפני שמעמידים אותו בשרף האורלה. כדעת איזה טנה נאמרו הדברים. כמן, כדעת איזה טנה נאמרו דברי רב נחמן בר יצחק, שטעם האיסור של גבינות עובדי כוכבים זה משום שמעמידים את הגבינה בשרף האורלה. אומרת הגמרא, כי אי טנה דתנן. זה כשיטת הטנה במשנה, במסכת אורלה פרק א' משנה ז', שם נאמר, רבי אליעזר אומר, המעמיד חלב בשרף האורלה לעשות ממנו גבינה, אסור, מפני שהוא פיירי. השרף הוא כמו פרי, ופרי האורלה אסור. אבל רבי יהושע חולק עליו וסובר שהמעמיד בשרף האורלה מותר, מפני שהשרף אינו כפרי. ולכאורה דברי רב נחמן בר יצחק הם כדעת רבי אליעזר. אז אם כן נשאלת השאלה, איך המרם לדעת רבי יהושע? הרי כל הטעמים שמביאים פה לאסור גבינות של אקום, זה על פי דעתו של רבי יהושע שאמר זאת במשנה לאל בדף כ"ט עמוד ב'. תרץ את הגמרא אפילו תימה אפילו תאמר שדברי רב נחמן בר יצחק הם כדעת רבי יהושע, לא יהיה קשה לך. משום שרבי יהושע אינו חולק על רבי אליעזר בכל שרף אורלה. אלא, עד כאן לא פליג רבי יהושע על ידי רבי אליעזר, לא נחלק רבי יהושע על רבי אליעזר, אלא בכתפה דגווזה, בשרף היוצא מן העץ. שאם יצא מעץ של אורלה, סובר רבי יהושע שהגבינה שהוא עמדה על ידו, מותרת מפני שדין שרף זה כעץ ולא כפרי. כי נאמר בפסוק, וערלתם אורלתו את פיריו, דהיינו שרק פירות אורלה אסורים ולא העץ. אבל בכתפה דפיירי, שרף היוצא מן הפירות ולא מן העץ, מודה רבי יהושע שדינו כפרי והגבינה שהוא עמדה על ידי השרף, אסורה. ראינו דתנן, זה מה ששנינו במסכת אורלה, אמר רבי יהושע, שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלין ובשרף העיקרין, הענפים, מותר. אילו המעמיד בשרף הפגין, בשרף היוצא מן הפירות שלא התבשלו כל צורכם, אסור. מפני שהוא פיירי שדין השרף כדין הפירות עצמם. עכשיו מקשה הגמרא שלדעת שני המוראים, יש לגבינות האקום להיות אסורות גם בענה. שואלת הגמרא, בן לרב חיסדה שביאר את טעם האיסור של גבינות עובדי כוכבים מפני שמעמידים את הגבינה לידי חומץ, שנעשה מיי נסך. ובן לרב נחמן בר יצחק שביאר שטעם האיסור מפני שמעמידים את הגבינה בשרף העולה, תתאסר בענה, תאסר הגבינה גם בענה, שהרי יהי נסך ועורלה אסורים בענה, ומדוע גבינת עובדי כוכבים אסורה רק באכילה ומותרת בענה? מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, אכן קשה הדבר. כותב רבינו תם, בדף למד ה' עמוד א' בדיבור המתחיל, חדה בתוספות, שלהלכה תם איסור גבינות עובדי כוכבים הוא משום ניקור, כרבי יהושע בן לוי, בדף למד ה' עמוד א', שהרי הלכה כמותו גם כשהוא חולק עם רבי יוחנן, וכל שכן כשהוא חולק עם שמואל, וכיוון שאנו איננו חוששים לגילוי, שהרי אין נחשים מצויים בינינו, לכן מותר לאכול גבינות עובדי כוכבים. וכן במקומות שמעמידים את הגבינה על ידי פרחים ולא על ידי הקיבה או אור הקיבה, נוהגים לאכול את הגבינה. וכן התירו גאוני נרבונה במקומם שנהגו להעמיד את הגבינה על ידי פרחים. אבל תוספות מביאים את דברי רי בר חיים, שבמקומות שנוהגים להעמיד את הגבינה על ידי קיבה יש טעם לאסור. מפני שהם הולכים את הקיבה בעורה, יש חשש איסור בשר בחלב, שהרי הכלל הוא שמלי אחריו כרותח. אבל הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג' הלכה י' ג' כתב שטעם האיסור הוא משום שמעמידים את הגבינה בקיבת נבילה. ובהמשך הוא מביא את דעת הגאונים שגזרו על כל גבינות עובדי כוכבים, בין אם העמידו בדבר האסור ובין אם העמידו בדבר המותר. כך גם פוסק הטור ביורה דעה סימן קט"ו, שאסור לאכול גבינות עובדי כוכבים. הוא מביא את הטעמים שהזכרנו פה בגמרא ומשמיט את שני הטעמים הללו של חומץ ועורלה. וגם את הטעם של ניקור של סכנה שזה עמד מגולה ונחש איתי לתרסלו שם. כותב הבית יוסף שהטעם שהטור לא הזכיר את הטעמים של חומץ ועורלה, מפני שטעמים אלו נדחו כאן בגמרא, ומה שלא הזכיר את הטעם משום ניקור, גילוי, זה משום שאנו איננו חוששים לגילוי, שהרי אין נחשים מצויים בינינו. עכשיו דורשת הגמרא את הפסוק, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. שנאמר מיד אחרי הפסוק, ישקעים משיקות פיו כטובים דודיך מיין, שבו רמז רבי יהושע לרבי ישמעאל על סיבת איסור גבינות האקום. דרש רב נחמן בריידר רב חיסדה, מהי דכתיב, מהו שכתוב בשיר השירים פרק א' פסוק ג', לריח שמניך טובים, למה תלמיד חכם דומה לצלוחית של פלייטין, שמן הפרסמון בעל ריח טוב, שכאשר היא מגולה ריחה נודף, כאשר היא מחוסה אין ריחה נודף. זהו שנאמר, שמן תורק שמך, שכאשר מגלים את צלוחית השמן ומריקים השמן לכלי אחר, ריחו נודף. כך, כאשר תלמיד חכם מלמד תורה לתלמידים, אז יוצא לו שם טוב. והדיוק הוא כאמור ממה שנאמר, שמן תורק שמך, והיינו שמו של התלמיד חכם, ולא נאמר שמן תורק ריחך. כך אומר התורה תמימה. כותב המהרש"א שלכאורה דומה התלמיד חכם לשמן הטוב שבצלוחית ולא לצלוחית עצמה. ומדוע דימו אותו לצלוחית? הוא מבאר שדימו את גוף התלמיד חכם לצלוחית ואת שכלו שהוא כוח הנשמה לשמן הטוב הדולק בה. אמר רב נחמן, אל תחשוב שתחזיק את התורה לעצמך ולא תלמדיה לאחרים בכדי שתהיה אתה תלמיד חכם ולא אדם אחר. אלא אדרבה, כך משל מצלוחית של פלייטין, שכאשר מריקים את השמן לכלי אחר, ריחו נודף הוא עצמו משתבח, אבל אם אין מריקים את שמנו לכלי אחר, אין הריח נודף ממנו. כך תלמיד חכם, אם מלמד תורתו לאחרים, הוא עצמו מוסיף בחוכמה. אבל אם אינו מלמדה לאחרים, אינו מוסיף בחוכמה. ממשיך רב נחמן בריידר רב חיסדא ודורש ולא עוד, אלא שהתלמיד חכם המלמד תורה לאחרים, דברים שמחוסים ממנו מתגלים לו בלא תורח כשהוא מלמדם. כדברי רבי במסכת מכות דף זין עמוד א', שאמר, הרבה למדתי מרבותיי ומחברי יותר מהם ומתלמידיי יותר מכולם. אילו התוספות, בדיבור המתחיל דברים מפרשים שבני אדם מגלים לו את סודותיהם. כמבואר במשנה במסכת אבות פרק ו' משנה א', כל העוסק בתורה לשמה, נהנים ממנו עיצה ותושייה. ואיכן לומדים זאת שנאמר, עלמות האבוכה, קריבי, קרא בפסוק, עלומות, דיינו דברים המחוסים ונעלמים ממנו. ולא עוד אלא שמלך המוות אוהבו ולא ממיתו, שנאמר עלומות האבוכה, קריבי, על מוות. דהיינו מי שממונה על המוות, הוא אוהב אותך. ולא עוד אלא שנוכל שני עולמות, אחד העולם הזה ואחד העולם הבא, שנאמר עלמות, קריבי, תקרא בפסוק, עולמות, העולם הזה והעולם הבא. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף למדהי עמוד ב'. במשנה הקודמת, בדף חפתת עמוד ב', התבאר אילו דברים של עובדי כוכבים אסורים באכילה ובהנאה. במשנה שלפנינו כאן בדף למדהי עמוד ב', תבאר המשנה אילו דברים אסורים רק באכילה ומותרים בהנאה. כך אומרת המשנה בדף למדהי עמוד ב', אילו דברים של עובדי כוכבים אסורים באכילה מדברי חכמים. יש מאילו השנויים במשנה שאסרום חכמים משום גזירת חתנות, כמו הפת שנעשתה על ידי הנוכרי או בישוליהם, שחששו חכמים שאם יתירו את הישראל במאכלם, יבואו לידי קירוב דעת והתחתנו עמם, כמבואר בגמרא לקמן בדף למדבב עמוד ב'. יש מאילו השנויים כאן שאסרום חכמים משום גזירה שמה יאכל דבר איסור, כמו החלף של הגוי והכבשים ועוד. כל אילו יבוארו בגמרא מאיזה טעם נאסרו. אם כן אומרת המשנה, ואילו דברים של עובדי כוכבים אסורים באכילה מדברי חכמים, ואין איסורם איסור הנאה, יכול למוכרן או ליהנות מהם הנאה שלא בדרך אכילה. חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו. אסור באכילה, כי יש לחשוש שהגוי ערב בתוכו חלב מבהמה טמאה. ואין המשמעות ראייה ממש אלא ידיעה. ומשום כך נאמר לקמן בדף למתת עמוד ב', שאפילו אם יכול לראותו ומחמת כן הגוי מפחד לערב בו דבר טמא, החלב מותר. כגון שהיה הגוי יושב בביתו וחולב בהמותיו, והישראל יכול לעמוד ולראותו אם חולב בהמה כשרה או טמאה, וכן אם יודע בוודאות שהחלב מבהמה טהורה, כגון שהיה הגוי חולב בהמותיו, ואין לו בעדרו בהמה טמאה, והישראל יושב בפתח של אותו מקום ורואה שלא נכנסה אצלו בהמה טמאה. ועוד אומרת המשנה, והפת והשמן שלהם אסורים. פיתם של עובדי כוכבים נאסרה משום חתנות, לעניין השמן יש מחלוקת בגמרא מאיזה טעם זה נאסר. רבי ובי דינו התירו את השמן. רבי ששנוי כאן במשנה אינו רבי מסדר המשנה שחי בסוף תקופת התנאים, שהיה בנו של רבן שמעון בן גמליאל, אלא הוא רב יהודה הנשיא האמורה שהיה בנו של רבן גמליאל בנו של רבי. ולכן אין גורסים במשנה את המילים הללו רבי ובי דינו התירו את השמן, שהרי מדברי האמוראים הוא. ובגמרא לקמן בדף למד זין עמוד א' מוכח שרב יהודה נשיאה הוא שהתיר את השמן, דהיינו האמורה רב יהודה נשיאה התיר את השמן, שכן מובא בגמרא שאמר רב יהודה לרבי סמלאי, לא הייתה אמש בבית המדרש כשאתרנו את השמן. ממשיכה המשנה ואומרת, והשלקות, דברים המבושלים על ידי גוי, אסרו אותם חכמים באכילה משום גזירת חתנות. ולפיכך, אסור התבשיל אף אם נתבשל בכלים טהורים שאין בהם חשש שנתערב בתבשיל דבר איסור. אומרת המשנה, הוא כבשין, דגים או ירקות וכן ראש או רגלי בהמה שכובשים אותם במים ומלח, שדרכם של הגויים לתת לתוכן יין וחומץ, יין או חומץ ואסורים באכילה, שמה נתנו לתוכם יין וסתם יינם, אסור. כך הוא באופן שכך דרך העובדי כוכבים באותו מקום, אלא שלא ידוע בבירור אם נתנו בכבשים הללו יין או לא. אבל אם ידוע שנתנו בהם יין, יש מחלוקת בגמרא לקמן בדף למתחת עמוד ב', האם גם אסורים בהנאה. ותרית תרופה, אומרת המשנה, מן דגים קטנים טהורים מלוכים, הטרופים, הקטושים, דק דק בקערה, כיוון שאין ניכר מריתם ואין רואים את סימני הטהרה שלהם שהם סנפיר וקסקסת, חששו חכמים שמה ערב בהם הגוי, דגים טמאים. אבל תרית שלימה, כיוון שניכרים בסימני הטהרה ואין לחשוש לדגים טמאים הנראים כמותה שיתערבו עמה, מותרת. וציר של דגים תאורים, הדג כשמשאים אותו במלח זב ממנו מוהל, ואותו מוהל נקרא ציר, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. ציר של דגים תאורים שאין בה בחבית של הציר דגה כלבית שוטטת בו, דג קטן טמא הגדל מעיליו רק בציר דגים תאורים, ואם יש בציר תערובת מדגים טמאים, אין דג הכלבית גדל בו, ומכיוון שאין בה כלבית, סימנו שיש בציר הזה תערובת של דגים טמאים, ולכן אסרו חכמים באכילה. אבל אם שט בציר דג כלבית, ודאי ציר טהור הוא ומותר הציר באכילה. כך מפרש רש"י. על הפירוש הזה מקשה הריטב"א, א', אין השכל נותן את הדבר הזה ואין לו מציאות בטבע, ב', מדוע כתב התנא ציר שיש בו דגה, היה לו לכתוב ציר שיש בו כלבית, ג', אפילו תאמר שאין כלבית גדל בציר טמא, נחשוש שמא נתנו הוא שם. ולכן מפרש הריטב"א שכל דג קטן נקרא כלבית, והיה דרכם לתת לתוך הציר דג אחד או שניים מאותו מין לראיה שממנו נעשה הציר. אבל דרכם הייתה שלא לערב ציר דג טמא עם ציר דג טהור, ומכיוון שציר דג טמא אינו אסור מן התורה אלא מדרבנן, לפיכך התירו חכמים שאם היה מונח בתוך הציר דג טהור, הציר מותר, וסמכו על כך שוודאי חושש הגוי לשקר ולהניח דג טהור בתוך ציר טמא. ממשיכה המשנה ואומרת, והחילק מין דג קטן טהור שכשהוא קטן אין לו סנפיר וקסקסת ועתיד לגדלם אחר שיגדל, דג שיש למינו סנפיר וקסקסת אף שאין לו בשעה שהוא נולד אלא רק לאחר זמן, כשהוא גדל הרי הוא מותר. ולכמן בדף למתת עמוד א', תבאר הגמרא מניין למדו זאת. אסרו חכמים את הדג החילק משום שדגים ממינים אחרים טמאים מתערבים עמו, ואין ניכר איזה דג טהור ואיזה טמא לפי שלשניהם אין סימני טהרה. ועוד אומרת המשנה, וקורת של חלטית, כלח של חלטית, ואסרו החכמים משום שהגויים חותכים אותה בסכין שחותכים עמו שאר דברים, ויש לחשוש שמה יש על הסכין שומן נבילה ויבלה בחלטית. ואילו בירקות אחרים הנקנים מגוי אין חשש כזה, כיוון שסתם סכין אינו בן יומו והשומן שעליו כבר נפגם טעמו, וטעם פגום אינו אוסר. אבל ירק החלטית, משום חריפותו, משביח את טעמו הפגום של השומן, ונמצא החלטית בלוע בשומן של הנבילה המושבח. ועוד אוסר את המשנה הוא מלח סל קונדית, מלח שנוהגים לאוכלו נחתומי רומי. כל אילו ששנינו, אומרת המשנה, הרי אילו אסורים באכילה, ואין איסורן איסורנה. לא היה המשנה שלנו בדף למד ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה חלב שחלב אותו גוי ואין ישראל רואה הוא אסור באכילה. בררת הגמרא מאיזה טעם הוא נאסר, ושואלת הגמרא, חלב למה היא נחוש לה? משום איזה טעם נחוש ונאסור אותו. אם משום מחלופי, אם משום שיחליפו הגוי בחלב בהמה טמאה, אין לחשוש לכך, שהרי מראיהם שונה, שכן חלף טהור מראה הוא חיוור, לבן, וחלף טמא מראה הוא ירוק. סתם ירוק בלשון חזל הוא הנקרא בלשוננו צהוב הדומה לחלמון של ביצה. כך תוסות הראש במסכת נידה דף יוטט עמוד ב'. אם כך, אם יש הבדל בצבעים, יכיר בו הישראל אם זה חלף טהור או טמא. זה לא סיבה לאסור את החלף שחלף הגוי. ואם משום הערובי, אם משום שיש לחשוש שמא ערב הגוי חלף טמא בתוך החלב הטהור ועדיין יהיה מראהו כטהור, ניקום יעמידנו הישראל את החלב לגבינה, ינסה האם החלב הזה יכול להפוך לגבינה, דאמר מר שהרי שנינו, חלף טהור שהעמידו לגבינה עומד, נעשה גבינה, אבל חלף טמא שהעמידו לגבינה אינו עומד, אינו נעשה גבינה. ובמבחן הזה ידע ישראל האם החלף טהור או טמא. אומר הריטב"א, אין הכוונה שחלף טמא לא נעשה כלל לגבינה, אלא שרק מעט ממנו מתגבן, אבל רובו נשאר מי חלב. משיבה הגמרא, הידק הבאי לגבינה אחינמי. אם הישראל צריך את החלב כדי לעשות ממנו גבינה, אכן הוא יכול לקנות מן הגוי ולבדוק אם הוא טהור על ידי שיעשה ממנו גבינה. רק ככה במה יסקינן, כאן במה אנו עוסקים, דקבאי לי לחמך. הישראל צריך אותו לתפשיל, עושים מחלב ולא לעשותו גבינה. שואלת הגמרא, גם אם ישראל צריך את החלב למאכל, ונשקול מיני קלי ונקום, שיקח ממנו מעט ויעמידנו לגבינה, ובכך יבחין אם הוא טהור או טמא. אם הוא מתגבן, הרי הוא טהור, וישתמש בו למאכלו. משיבה הגמרא, כיוון דבטהור נמי איקה נסיו וידלו קיימי, לקלמי כמלי דמילתא. כיוון שגם בחלב שכולו טהור, אחר שמגבנו נשאר מעט מי חלב שאינם נעשים גבינה, אז אי אפשר לעמוד על טיבו של החלב הזה שקנה מן הגוי, שכן, ייתכן שמעורב בו חלב טמא, ומה שנעשה מעט גבינה זה משום חלק החלב הטהור שבו. ואין מכך ראיה על שאר החלב לדעת אם הוא חלב טהור שלא יתגבן, או שמעורב בחלב הזה חלב טמא. ולכן אינו יכול לקחת מן השאר ולאוכלו. היא באה את אימא, אם תרצה תוכל ליישב כך. אפילו תימא דקבאילא לגבינה, גם אם תאמר שהיהודי והישראל קונים את החלב מן הגוי כדי לעשותו גבינה, גם כן הוא אסור, משום דאיכא דקאי ביני עטפי. יש מעט מי חלב הנשארים בתוך הגומות שבגבינה, ויש לחשוש שמא הם חלב טמא שאינו נעשה גבינה. מכיוון שהוא מעורב בגבינה, ואי אפשר להפרידו מהגבינה, כל הגבינה אסורה. הגמרא הזו עוסקת בחלב הנקנה מן הגוי, והאם הגבינה נעשית ממנו מותרת. אבל בגבינה עצמה הנקנית מן הגוי, אין לחשוש שמא היא נעשית מחלב טמא, כיוון שהגוי רוצה להעמיד את הגבינה, וחלב טמא אינו עומד. ככה תוספות בדיבור המתחיל, לגבינה. אבל מכל מקום מסרו חכמים את גבינת הגוי מטעמים אחרים, כאמור לאל בדף למד ה' עמוד א'. והרבה מן הראשונים לא גורסים בגמרא את המילים ויבא את אימא, שיש פה תירוץ נוסף. אלא, זה תירוץ אחד והמשך למה שנאמר לפני כן. כלומר, אחרי שאמרת שיש מים הנשארים אחרי העמדת הגבינה שאי אפשר לדעת אם הם חלב טמא או מי חלב טהור, אם כן, גם הגבינה עצמה אסורה משום שיש בין הגומות שבה מים שאי אפשר לדעת אם הם חלב טמא או מי חלב טהור. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה והפת שלהם אסורה באכילה. מבררת הגמרא את דין פת הגויים. אמר רב כהנא, אמר רב יוחנן, אמר רב כהנא בשמו של רב יוחנן, פת של גויים אף שנהגו בה העם היתר, לא הותרה בבית דין, אלא שנהגו בה היתר מפני חיי נפש. מדייקת הגמרא מכלל, דאיכא מאן דשארי. ניקח שאמר רב יוחנן שהפת לא הותרה בבית דין, משמע שיש כן מי שהתירה. ומבררת הגמרא, מאיכן למדו העם להתירה. משיבה הגמרא, אין אכן, יש מי שלמדו ממנו העם היתר לפת נוכרים, וכך היה מעשה. לחיית הרב דימי, כשבא רב דימי אמר, פעם אחת יצא רבי לשדה עם תלמידיו, והביא עובד כוכבים לפניו פת פורני, מאפי שאה. תנורים בימיהם שהיו אצל סתם בני אדם היו תנורים קטנים שפתחם מלמעלה, וגודלו היה כמקום הנחת שתי גדרות, ומטלטלים היו אותה את התנור ממקום למקום, ולא היו עופים בו אלא לחמים קטנים, אבל הפורני היה תנור גדול קבוע שפתחו מן הצד, והיה משמש להרבה אנשים. אז רבי יצא לשדה עם תלמידיו, ועובד כוכבים מביא לפניו תנור גדול, שאופה שאה, שאה זה שקבין, הקף זה ארבעה לוגין, הלוג שש ביצים, וממילא החלה שנאפתה בתנור הזה, חלה בת 144 ביצים. אמר רבי, כמה נאה פת זו? אם אין סיבה לאוסרה, ודאי מפני שהיא נאה, מצווה ליהנות ממנה, כפי שאומר רב בתלמוד הירושלמי, עתיד אדם ניתן דין לחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל. מפני מה ראו חכמים לאוסרה? כך שאל רבי, תמהה הגמרא, מה פירוש השאלה הזו, מה ראו חכמים לאוסרה? והרי חכמים נתנו טעם לדבריהם שהפת אסורה משום חתנות. כאמור לכמן בדף למדווה ועמוד ב', גזרו על פיתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהם. מדרצת הגמרא אלא ככה הייתה כוונת רבי, מה ראו חכמים לאוסרה בשדה? מפני מה אסרו חכמים את פת הגוי במקום שהוא קונה? דרך הקראי כגון בשדה ולא בעיר, שכיוון שאין הוא פלטר קבוע שהוא קונה אצלו, אין לחשוש שימשך אחר פת גויים ויבוא לידי איסור חתנות. והרי מילוניל מפרש שכיוון שהיו מתירים את הפת רק בשדה, היה לו היכר בדבר שלא התירו לו לגמרי את פת האקום, ולא היה בא לידי חתנות. משום אותו מעשה שהיה, כסבורין היו העם שהתיר רבי את הפת, ומצאו אילן להתעלות בו. אבל דוחה הגמרא את סברת העם ולא היא. באמת אין הדבר כן, רבי לא התיר את הפת, אלא רק היה תמה מדוע ראו חכמים לאוסרה בשדה. מכל מקום, כיוון שכך נהגו העם להתיר, ומשום שהפת היא גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, לא חשו חכמים לאסור להם את הפת וקיימו את מנהגם. וראיה גם שסברו בה היתר, מכך שלאלן דנים רבי חלבו ורבי יוחנן לדעת הסובר שהפת מותרת, איזה פת מותרת? ודוחק לומר שכל דבריהם היו רק לסברה שטעו העם לומר. אומרת הגמרא, רב יוסף אמר ויתימה, ויש אומרים שרב שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה. אלא אמרו, פעם אחת הלך רבי למקום אחד, ולא היה המעשה הזה בשדה אלא בעיר, וראה פת דחוק לתלמידים, פת בצמצום לתלמידים. אמר רבי, וכי אין כאן פלטר מוכר לחמים? אדם שלה שתקמח ואופה ועושה ולחם, נקרא נחתום. הקונה מן הנחתום ומוכר לבני אדם, נקרא פלטר. כך הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת מאי. כשרבי שאל את זה כסבורים העם לומר, שהייתה שאלת רבי, האם אין כאן פלטר עובד כוכבים? כלומר שהתיר פת של פלטר גוי. והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. כלומר, לדעת רבי יוסף, רבי לא היה תמה על איסור הפת הנפת בשדה, ומעולם לא תמה כלל על איסור פת של גויים. אלא שאלה היא ששאלת התלמידים, האם אין בעירם פלטר ישראל. אמר רבי חלבו, אפילו למאן דאמר, אפילו לזה שסובר פת פלטר עובד כוכבים מותר, לא אמרן, לא נאמר היתר פת פלטר גוי, אלא דלקה פלטר ישראל. כאשר אין באותו מקום פלטר ישראל, אבל במקום דאיכא פלטר ישראל, לא הותרה פת פלטר גוי. רבי יוחנן אמר, אפילו למאן דאמר פת פלטר עובד כוכבים מותרת, אני מי לדברים אלו נאמרו, היתר זהו רק בשדה, אבל בעיר לא הותרה הפת של פלטר גוי, והיינו משום חתנות. נחלקו המפרשים האם רבי יוחנן בא להקל על דברי רבי חלבו או להחמיר. כלומר, האם בא להחמיר על דברי רבי חלבו ולומר שאף שרבי חלבו התיר במקום שאין פלטר ישראל, מכל מקום אינו מותר אלא בשדה, אבל בעיר אסור, אפילו אין פלטר ישראל, או שרבי יוחנן להקל בה ולומר שאף שרבי חלבו אסר לקנות מפלטר גוי במקום שיש גם פלטר ישראל, זהו רק בעיר, אבל בשדה מותר אפילו שיש גם פלטר ישראל. מספר את הגמרא אייבו, שם של חכם, אבא מנקת ואכיל פת אבי מצרי. היה נושך ואוכל פת גויים בגבולות השדות הסמוכות לעיר. אמר לו רב על התלמידים ואיתם, ויש אומרים שאמר זאת רבי נחמן בר יצחק, לא תשתאו, אל תזכירו שמועה בבית המדרש משמו של אייבו, משום דקה אכיל לחמה דארמי, מפני שהוא אוכל פת גויים. ומסביר הריטב"א, מידה כנגד מידה היא. הוא מזלזל בדברי חכמים ותקנתם שגזרו שלא לאכול פת גויים, לכן אל תקלסו ותשבחו את דבריו בבית המדרש. אף שיש שהתירו פת גויים כפי שהתבהר לעיל, מכל מקום לא התירו אלא פת פלטר. אבל פת בעל הבית, כלומר אדם רגיל האופה בביתו, לא התירו חכמים לאכול את פיתו, משום שיש בדבר הזה קרבה יתירה, נחשש חתנות יותר מפת פלטר. ואייבו היה אוכל פת בעל הבית, ומשום כך אסרו לומר שמועה בשמו. ואילו רבדי מסבר, שאין חילוק בין פת פלטר לפת בעל הבית, ומשום כך בשדה מותר, גם אם נאפה בעיר, מותר להוציאו מן העיר ולאוכלו בשדה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, והשמן שלהם אסור באכילה. מבררת הגמרא את טעם איסור שמן הגויים. שמן רב אמר דניאל גזר עליו. כאן נאמר בספר דניאל פרק א' פסוק ח', וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. ולכמן תבהר הגמרא כיצד הוא נלמד מן הפסוק הזה. ושמואל אמר, זליפתן של כלים טמאים או סרטן, פליטתן של כלים טמאים מן הדבר הבלוע בהם, אוסרת את השמן. ותוספות בדיבור המתחיל זליפתן מפרש שבליית האיסור בכלים נכנסת לתוך השמן בשעת עירוי השמן מכלי האיסור, והשמן נאסר. שואלת הגמרא, אתו כולי אלמה אוכלי טהרות נינו? האם כל העולם אוכלים חוליהן בטהרה? והרי אין נוהגים כן אלא יחידים, ומדוע אסרו חכמים את השמן מחמת שבלע פליטת דבר טמא לכל העולם בגלל אותם יחידים? תרץ את הגמרא, אין הטעם משום פליטת כלים טמאים, אלא זליפתם של כלים אסורין או סרטן. פליטת המאכלים האסורים באכילה הבלועה בכלי גויים היא שאוסרת את השמן. ואין מדובר כאן בשמן שהתבשל בכלי גוי, שיעשר משום שבלה בעת בישולו, שהרי לכמן מדף למתחת עמוד בית אחרי שהגמרה דנה בדין השמן, אמר אף שישת שמן שלוק של גויים אסור. משמע שאין השמן השלוק הוא השמן הרגיל של גויים שנאסר, אלא הטעם שאסרו סתם שמן של גויים לדעת שמואל, משום שיש לחשוש ששעה מעט לעת בכלי. שאז הוא ככבוש, שאפילו אם היה צונן, דינו כמבושל ובולע מן הכלי. מקשה שמואל על רב, על טעמו באיסור השמן. אמר לי שמואל לרב, וישלמה לדידי דאמינה. מובן הדבר לדבריי שאמרתי שטעם איסור השמן הוא משום שזליפתם של כלים אסורים או סרטן. היינו, זה ביור אותו מעשה דחייתא כאשר בא. רבי יצחק בר שמואל בר מרתא ואמר, דריש רבי סמלאי ונציבין בעיר נציבין, הוא דרש שמן של גויים. רב יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו ואתירוהו. ולדבריי שאיסור השמן הוא משום פליטת האיסור מכלי הגויים, מובן מדוע אתירו רב יהודה הנשיא. משום דקה סבר, סובר רב יהודה, נותן טעם לפגם מותר. דבר איסור הפגום בטעמו אם נפל לתבשיל, אינו אוסרו. אבל הטענה במשנתנו, שאסר את השמן סבר, נותן טעם לפגם, אסור. ולכמן בדף סמך זין עמוד בטש מחלוקת, אם נותן טעם לפגם מותר או אסור, וכל הבליות בכלי הגויים, מן הסתם, טעמם פגעו, משום שסתם כלים לא בישלו בהם באותו יום. ונמצא אותו האיסור שבישל הגוי מאתמול, טעמו הבלוע בכלי כבר פג טעמו, ואינו נותן טעם לשבח בתבשיל. ותוספות בדיבור המתחיל בישלמה, מבארים, שתקנה זו לאיסור השמן שנתקנה על ידי תלמידי שמי והילל, ויותחת גזירות שגזרו במסכת שבת אף י"ז עמוד ב', לא נגזרה רק משום נותן טעם לפגם, אלא משני טעמים, משום חתנות, ומשום זניפתם של כלים אסורים. אבל אין בכל אחד מן הטעמים לבדו לאסור, כיוון שבשמן אין כל חשש חתנות, וגם זליפת הכלים, טעמה פגום וטעם פגום אינו אוסר. אלא בצירוף שני הטעמים נאסר השמן. בא רב יהודה הנשיא וסבר, שכיוון שלא פשטה גזירתם לאיסור, וגם אין טעמי האיסור נראים לו, לכן התיר את השמן. ממשיך שמואל ושואל את רב, אלא לדידך לדבריך אתה רב דאמרת, שאתה אומר שטעם איסור השמן הוא משום שדניאל גזר עליו, דניאל גזר ואתה רב יהודה הנשיא ומבטל לי? האם אפשר לומר שדניאל גזר גזירה ובא רב יהודה וביטלה? ואתנן הרי שנינו משנה במסכת עדויות פרק א' משנה ה', אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול המנו בחוכמה ובמניין. ובוודאי רב יהודה הנשיא ובית דינו לא היו גדולים בחוכמה ובמניין מבית דינו של דניאל. ואם כן נשאלת השאלה איך ביטלו את גזירת השמן שעליה גזר דניאל, הנה מוכח שטעם איסור השמן אינו מפני שדניאל גזר עליו, אלא משום בליית האיסור מכלי הגויים. וצריך לציין שהטעם הזה שרב יהודה הנשיא ובית דינו לא היו גדולים מדניאל ובית דינו במניין, זה לא מוכרח. משום שבמסכת פסחים דף פז עמוד א' אמר רבי יוחנן, על הפסוק אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, זו אילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. ומפרש שם רש"י, אילם שהיה בדניאל שזכה ללמוד ולא הרביץ תורה בישראל. ונראה משום שלא היו בתלמידי חכמים, ואם כן, לא היה בית דינו של דניאל גדול מבית דינו של רבי יהודה הנשיא שהיה דר במקום שהיו בו הרבה חכמים וסופרים. לכן נראה שעיקר הטעם הוא משום שלא היה בית דינו של רבי יהודה הנשיא גדול בחוכמה מבית דינו של דניאל. מתרצת הגמרא, אמר לי רב לשמואל, סמלה היא לודה כאמרת, וכי אתה מביא ראיה מסמלה היא שהוא מן העיר לוד, שאני לודה ידי מזלזלו, שונים אנשי לוד משאר המקומות מפני שמזלזלים בגזירות חכמים. ומשום כך אמר סמלה היא שרב יהודה התיר את השמן, אבל לא כך היה, שרב יהודה מעולם לא התיר את השמן. ולזה כיוון רב יוחנן שאמר לרב סמלה היא במסכת פסחים דף סמך ב' עמוד ב', אין שונין לא ללודים ולא לנרדה, לא כך היה, שרב יהודה מעולם לא התיר את השמן. ולזה כיוון רב יוחנן שאמר לרב סמלאי במסכת פסחים דף סמך ב' עמוד ב', אין שונין לא ללודים ולא לנרדאיים, כי אסור ללמד לתלמיד שאינו אגון. כפי שלמדנו במסכת מכות דף י' עמוד א', אמר רבי זעירא, מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו אגון. אומרת הגמרא, אמר לי שמואל לרב, אשלח לי, וכי רצונך שישלח לסמלאי את דבריך שאתה אומר על הלודאים שמזלזלים בתקנות חכמים? איכסיף, נתבייש רב על שמייר להוציא לעז על רבי סמלאי. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ה' במסכת עבודה זרה עם שש שאלות ששמשו לנו כלי בסייעת הדשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דרש רב דימי מהפסוק כי טובים דודיך מיין? שאלה שנייה, למסקנה מה טעם איסור הגבינה? שאלה שלישית, מה דין שרף העורלה? שאלה רביעית, אלו דברים נאמרו על המלמד תורה לאחרים? שאלה חמישית, האם התכוון רבי להתיר פת של אקום ובאיזה אופן? והשאלה האחרונה, אם יכלו להתיר הפת אם רצו ומדוע והתשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני ד' באדר תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף למד ה' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב ה' בחודש אדר תשע"ח, ונלמד את דף למד ו' של מסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 ששון ושמחה, ניסים ונפלאות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, רפואה קרובה לבוא וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.